אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. עכשיו, מה העבודה הזאת? יום שידורים מיוחד לפסח בכאן תרבות, על עולם העבודה ואיך אנחנו מושפעים ממנו. סוסי עבודה, למה אנחנו עובדים כל כך הרבה? עם צליל אברהם.
חג שמח. אנחנו על מה העבודה הזאת, יום שידורי מיוחד של כאן תרבות לרגל ערב חג הפסח, וביום הזה אנחנו מנסים לפצח את מושג העבודה בתקופה הזו ובחברה הישראלית. במהלך יום השידורים הזה אנחנו בוחנים את מושג העבודה מבחינה פילוסופית, תרבותית, כלכלית וחברתית, וחושבים על המשמעות של לעבוד ושל לא לעבוד. אני צליל אברהם, ובשעה הבאה אני מזמינה אתכם להתמקד בשאלה שמאוד מטרידה אותי באופן אישי: למה אנחנו עובדים כל כך הרבה? למה אנחנו עובדים כל כך הרבה שעות ביום? למה אנחנו עובדים כל כך הרבה ימים בשבוע? למה אנחנו עובדים כל כך הרבה ימים בשנה? ונפתח בשאלה הכי אקטואלית: למה אנחנו עובדים יום אחרי מתקפת כתב"מים? איך זה שלאחר תקיפה של מאות כתב"מים וטילים מכל מיני סוגים על ישראל, לילה ללא שינה, שבו היינו בדריכות להיכנס למקלטים, רובנו פשוט שטפנו פנים, שתינו קפה ויצאנו לעבודה? ועל זה נדבר עם פרופסור שרון טוקר, חוקרת שחיקה בעבודה מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. חג שמח, שרון.
חג שמח גם לך, במיוחד עם הפתיחה הזו.
תודה. תגידי, מה זה היה הדבר הזה לפני שבוע?
מה זה היה הדבר הזה? שאלה טובה. אז השתתפנו באיזושהי סימולציה של לראות עד כמה יש לנו את היכולת, את הסטמינה, את החוזק והחוסן להתמודד עם איום קיומי, וכמו שאמרת, לקום בבוקר, לשטוף פנים וללכת לעבודה. ונראה שהניסוי יוכתר בהצלחה, למרות שנסייג את זה, היות ומערכות החינוך היו סגורות, אחוז ניכר מהעובדים לא יכול היה להגיע לעבודה. אז נדבר על מי שלא היה חייב להישאר בבית.
תראי, אני התקשר, לפני התוכנית יצא לי להתקשר למרפאה, לקבוע תור לבן שלי, והפקידה שענתה לי נתנה לבת שלה להקליד את המספר תעודת זהות, והיא אמרה, בואי אני אראה לך איך מקלידים, תעזרי לי, כי אין מסגרות, והיא באה איתה לעבודה. כאילו, אנחנו מתאפיינים בשוק העבודה שלנו בזה שאנחנו תמיד ממשיכים, המכונה ממשיכה לנסוע בכל מחיר.
זה מאוד תלוי בגישה של המעסיק. אז כמובן שיש מקומות עבודה שמוגדרים כחיוניים, והם מוגדרו ככה גם בקורונה דרך אגב. אז לצורך העניין, אם את מדברת על מרפאה, ובאמת שירותי בריאות מוגדרים כשירותים חיוניים, ולכן אי אפשר לסגור אותם. אז אם אפשר, מביאים את הילדים לעבודה, ובאמת העובדים מצופים להמשיך. מקומות אחרים שבהם יש קצת יותר גמישות, הם מקומות שבאמת כן אפשרו באותו יום לעבוד מהבית, ומבינים שזה לא בכל מחיר.
זה בעינייך משהו שמלמד על חוסן, או, ואני אהיה המדחדכת בשיחה הזאת, או זה שאנחנו לא מרשים לעצמנו לעצור לרגע ולנוח? כאילו האירוע הזה נגמר, ואנשים אמרו לעצמם, אוקיי, אז אם לא נלך לעבודה, מה נעשה? מה יש לנו לעשות בבית? המחשבה הזאת שאחרי לילה כל כך מתיש אנחנו צריכים לנוח, היא כאילו אפילו לא הייתה לגיטימית.
כן, זה נכון. תראי, יש פה כל מיני מנגנונים פסיכולוגיים שעובדים. אחד מהם שאני אוהבת במיוחד, נקרא באנגלית, זה Terror Management Theory, בעברית תיאוריית ניהול הטרור, אבל בתכלס מדובר על באמת ההתמודדות עם המחשבה שאנחנו בני חלוף, שסופנו ודאי. זאת אומרת, אין פה מישהו עדיין שניצח את הסטטיסטיקה ולא סיים את חייו ב... כן. בואי נאמר גיל 80 ו, מהממוצע בארץ. ואנחנו כל הזמן נמצאים בסוג של יום קיומי, וכל יום יש התמודדות חדשה, ובסופו של דבר אנחנו קמים בבוקר. אותו לילה שהיה לו פרומו מאוד משמעותי, אימו עלינו, גם לא ידענו אם תגיע פצצת אטום, אם 5,000 טילים יפלו, אירוע עלתה, היו כל כך הרבה הפחדות. כן. בסופו של דבר, כשמגיע אירוע שהוא באמת מאוד מאוד סטרסוגני, מאוד מלחיץ, והוא נגמר כל דממה דקה, פה ושם נפילה בשטח פתוח, אז זה נותן לנו סוג של פרופורציה, ואנחנו אומרים, אוקיי, אז זה לא אירוע כל כך נורא, היום נלך לעבוד ונשמור את המשאבים או הצורך הזה למצב שבו באמת נידרש לחופשה. למצב מאיים, ולמשל השבעה באוקטובר היה מצב כזה. זה היה מצב שאחריו רוב האנשים לא הלכו לעבודה, במשך כמה ימים טובים.
באמת זה היה מצב מאוד מוזר, שבו התנועה הכל כך כמעט אוטומטית שלנו, פשוט להפשיל שרבולים ולנשום אוויר, ואנחנו יודעים שקרה משהו נורא, אבל חייבים להמשיך, וכך זה במדינה הזאת אנחנו ממשיכים. בשבעה באוקטובר פתאום זה לא עבד, זה היה יותר מדי.
נכון, הייתה תחושה מאוד גדולה של הלם, אבל זה חלק מהחוסן שלנו כעם, שבאמת למוד כל פעם עוד ועוד איומים. אנחנו כל פעם מכירים דברים חדשים, הרבה יותר מעמים אחרים. דרך אגב, ישראל היא אחת המדינות היחידות או היחידה בעולם המערבי שחובה מתקפות טילים לתוך השטח שלה, זה על פי פרסומים שקראתי. ואנחנו באמת, באמת במתקפה שהיא מהותית מאוד. בסופו של דבר, היכולת לפתח חוסן היא נשענת על שני דברים. אחד, אם אנחנו מצליחים להתמודד עם מצבי איום, ובסופו של דבר ההתמודדות של צה"ל מול מתקפת הטילים הזו הראתה שאפשר להתמודד עם המצב הזה. ודבר שני, האם אנחנו יכולים להסתגל למציאות החדשה שנוצרה בעקבותיה. אז אחרי השבעה באוקטובר לקח קצת זמן להבין בתוך איזו מציאות אנחנו נמצאים. אבל היום, חצי שנה לתוך האירוע, כללי המשחק די ברורים לנו. זאת אומרת, כבר תקופה ארוכה שאנחנו תחת איום, המשק אבל ממשיך לעבוד. אנחנו אומרים, אוקיי, אז הלילה זה לא היה נורא, נראה מה קורה בהמשך. יש לנו איזשהו מנגנון מאוד הסתגלותי, כמעט כמו שמעבירים את הצוותים הרפואיים בבתי חולים שונים, במרכז לסימולציה רפואית, מכניסים אותם לתוך מצבי קיצון ומלמדים אותם איך להתמודד. אני חושבת שהמדינה עושה עלינו, במתכוון או לא במתכוון, סוג של ניסוי בהתמודדות עם מצבי קיצון. קיצון אמיתיים, קשים.
ויש גם דיבור כזה שתגידי לי, אם הוא נכון, שאחד מהיתרונות למשל של תעשיית ההייטק הישראלית, זה שמלחמה לא מלחמה, אנשים יודעים שמה שהם צריכים יגיע בזמן, הלקוחות בעולם יודעים את זה.
זה נכון, שוב, זה לא שכל ארגון מתמודד באותה צורה, אבל אנחנו בהחלט יותר ערוכים למצבי קיצון. תשמעי, חלק משמעותי מעובדי ועובדות ההייטק הגיעו מהמערכת הצבאית, ובמערכת הצבאית מתמודדים כל הזמן עם מצבי קיצון, עושים תחקירים אחרי, עושים המון המון תרגילים של הערכות. זאת אומרת, בעצם הערכות לרע מכל היא משהו שהוא מאוד מאוד טבוע ב-DNA שלנו. ולכן אנחנו הרבה יותר מתורגלים בזה. אם ניקח, אנחנו כאילו קצת הדוגמה הפוכה לחשיבה חיובית, הפסיכולוגיה החיובית, שבה כל הזמן מתרגלים חשיבה על כמה דברים יסתדרו וכמה יהיה טוב. אותנו קצת במדינה הזו מתרגלים לחשוב כמה יהיה רע, איזה אסון הולך לקרות, ובואו נראה איך אנחנו מתמודדים עם האסון הזה. כן, זה מה שקורה כרגע.
ואיך הדבר הזה משפיע על תרבות העבודה שלנו בשגרה? הרי כל מנהל בישראל בכל תחום שהוא אומר את המשפט, אני עסוק כל היום בכיבוי שריפות. אולי זה בגלל שאנחנו כל כך רגילים לזה שפתאום הכל יכול להתבטל בוקר בהיר אחד. הנה עכשיו יום השידורים הזה שאנחנו הכנו על עבודה, באותו לילה של מתקפת כתב"מים חשבתי, בטח אז לא יהיה את זה, בטח כבר יהיה משהו אחר. ואז בבוקר, טוב, אז בעצם כן יהיה את זה. ואולי בגלל זה אנחנו מתנהלים גם בשגרה, בלי לתכנן לטווח ארוך, בלי לתאם דברים כמו שצריך מראש, כל הקומבינה, החפלאפ הישראלי הזה, הוא קשור לזה?
את מעלה נקודה מאוד מעניינת שלא חשבתי עליה קודם, אבל יש בה המון המון היגיון. כי באמת מה שאני כן פוגשת בשטח, ואני עובדת המון עם מערכות ציבוריות גדולות, ובכל המערכות האלה, כשמדובר על חשיבות של תכנון לטווח ארוך ושיתוף של עובדים וכולי, אז אני נתקלת כמובן שוב ושוב בתגובות של, אבל אי אפשר באמת לתכנן. אבל אנחנו לא יודעים מה ילד יום, והקרקע פה מאוד לא יציבה, גם ברמה הפוליטית כמובן, גם ברמה הביטחונית, אז היכולת הזו להסתכל לטווח ארוך היא מאוד מאוד מוגבלת, ובאמת אין לנו תוכניות ארוכות טווח. אפילו נחשוב על תקציב המדינה, על תוכניות של משרדי ממשלה, כל כך קצר טווח כבר באמת בשנים האחרונות, שום תוכניות חומש, וזה מאוד מאוד פוגע גם בכלכלה הישראלית, וזה הולך ומתעצם כמובן, אנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים את זה גם בתפקוד של הממשלה. זאת אומרת, אחת הביקורות המשמעותיות היא שאין שום תכנון וחשיבה לטווח ארוך.
במשרדי הממשלה, נכון, וגם גם בעבודה היומיומית, נגיד זה שלמשל עולם העבודה בישראל מתנהל בוואטסאפ, בתוכנת מסרים מיידיים שבה מצפים שתענה עכשיו, ברוב העולם זה מתנהל או במיילים, או באפליקציה יהודית.
נכון,
אצלנו עכשיו, 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 עכשיו. מה ההשפעה של זה על את חוקרת שחיקה? מה ההשפעה של זה על השחיקה שלנו?
ההשפעה היא מאוד מאוד משמעותית. עכשיו עוד פעם, אני אומר ששחיקה שהיא שילוב של תשישות פיזית, רגשית וקוגניטיבית, זאת אומרת, את גם עייפה פיזית, גם לא מרוכזת, הזיכרון לא משהו, וגם אין לך כוח להראות חום לאנשים אחרים, ככה מגדירים שחיקה, היא תולדה של חשיפה להרבה מאוד גורמי לחץ. הם יכולים להיות דברים גם בתוך עולם העבודה, גם מחוץ לעולם העבודה. אבל בתוך עולם העבודה הישראלי, באמת שעות העבודה הארוכות והגלישה של העבודה לתחומי הבית, היא משהו מאוד מאוד בעייתי. בחול מעודדים הרבה את, באנגלית הם קוראים לזה the right to disconnect.
הזכות להתנתק.
בדיוק. ובארץ אין לנו את זה, זה ממש לא מוטמע בתרבות ארגונית. לא רק שאין חוקים שמגנים על זה, אפילו אין תרבות שמגנה על זה. וזה יוצר מצב שאנחנו באמת נתונים כל הזמן להיותנו עובדים. בעצם אנחנו חושבים על זה, זה במודעות, זה פולש למודעות. אחת ההמלצות המאוד משמעותיות שיוצא לי לתת למנהלים בהרבה מאוד מפגשים שיוצא לי לפגוש את המנהלות והמנהלים בין אם ארגונים פרטיים או ציבוריים, זה תפסיקו לשלוח מיילים לעובדים ותפסיקו לשלוח הודעות לעובדים אחרי שעות העבודה. אני לא אומרת לכן איך לנהל את שעות העבודה, ואם אתן רוצות לעבוד בסופה שזה בסדר, תשתמשו בשירות שדוחה את שליחת המייל לראשון בבוקר, יש את זה בג'ימייל, יש באוטלוק. כי ברגע שבאמת, בדיוק כמו שאת מתארת, כשאנחנו שולחים הודעה לעובד בשעות הערב, גם אם אני כותבת לו, אתה לא חייב לענות על זה, אני בעצם מאותתת לו שני דברים. אחד, שכנראה שאני כן מצפה לתשובה, תשובה צריכה להיות בהקדם.
כי השתמשת באפליקציה שזאת הציפייה שיוצרת.
ובית, אם את רוצה להתקדם בארגון הזה, אז תסתכלי עליי, ככה מתקדמים, ככה מנהלות בעצם בארגון נוהגות, זה מוסר העבודה שלהן, אז זאת תהיה גם הציפייה ממך. ואנחנו משרישות כאן בעצם תרבות שהיא מאוד בעייתית.
מה קורה עם אותו עובד או אותה עובדת, שאולי המצב הביטחוני מייצר חוסן בארגון ויכולת תפקוד מצוינת בארגון במצב חירום, אבל אצלו, בנפש הפרטית שלו, זה לא עובד ככה.
אני לא בטוחה שאפשר אפילו לעשות את ההפרדה. אם את מדברת על עובד בודד, מילא, אבל ארגון שמורכב מהרבה מאוד עובדים בודדים שחווים קושי, קשה לי להאמין שניתן לייצר בו את החוסן הזה. זאת אומרת, גם כשאני מסתכלת על ארגונים שתפקדו טוב אחרי השבעה באוקטובר, וכשאני מדברת על טוב, אז בואי נאמר שבועיים או שלושה, כולל מערכות ביטחוניות, גם בהם העובדים ב4-5 ימים הראשונים היו משותקים. אני פוגשת לא מעט כאלה שמתארים ממש מצב של שיתוק בהתחלה. אז בניית חוסן בארגון ויכולת להגיב למצבים כאלה היא חייבת להיות איזשהו פאזל שהוא מצרף של כל העובדים, ואם רוב העובדים הם במצב כמו שאת מתארת, עם נפש שלא יכולה להתמודד, אז ברור שזה גם ישליך על הארגון. זאת אומרת, אנחנו לא נראה שם את החוסן הזה. אנחנו נראה חוסן רונים, אנחנו נראה שכשמנסים לקדם יוזמות חדשות שדורשות מהעובד להשקיע, תהיה התנגדות והם יגידו לא עכשיו, אנחנו לא מסוגלים, אין לנו את הקפסיטי לזה. אז באמת אחד הדברים החשובים שארגונים כבר הבינו, זה שחייבים לספק תמיכה נפשית לעובדים בתקופה הזאת, כי הם פשוט לא, הם לא במיטבם.
וזה משהו שהוא נפוץ, ארגונים נותנים תמיכה נפשית לעובדים?
הם מנסים לתת, הם ניסו לתת יותר בהתחלה, אבל לא מספיק, ובאמת הרבה מאוד ארגונים אומרים שאין להם את הכלים. בעצם הייתה ציפייה מאוד מוזרה, אני חייבת לומר, מצד הארגונים, שהמנהלים והמנהלות יטפלו בעובדים. ממש גם אחרי השבעה באוקטובר, וגם בעוד אירועים שקרו מאז, בעצם הייתה פנייה אליהם, ותשמעו, העובדים עכשיו חוזרים ממילואים, הלכו למילואים, נשות המילואים, בעלי המילואים, whatever, דברו איתם, תראו מה הם צריכים, תיתנו להם מענה, זה מאוד מאוד חשוב. כמו שבאוניברסיטה מבקשים מהמרצים כמובן לתת את המענה לסטודנטיות והסטודנטים, אבל לא לכולם יש את הכלים לזה. ויצא לי לפרוש המון המון באמת בחצי שנה האחרונה, המון מנהלות ומנהלים שאמרו, המשימה הזו גדולה עלינו, אנחנו לא יודעים איך לדבר איתם, אנחנו נחשפים למידע שאנחנו לא מסוגלים להתמודד איתו, ובסופו של דבר, בדיוק כמו בקורונה, וכאן אני חייב להגיד שלא הייתה למידה, כי גם אז טיפו מהמנהלות ומנהלים לטפל בעובדים, הם לא קיבלו את התמיכה שהם צריכים.
ויש גם קונפליקט סטטוס בזה שהמנהל שלי, שבסופו של דבר בין תפקידיו, גם הוא צריך לקבל ממני תפוקה, והוא צריך לתמרץ אותי לעבוד, הוא זה שגם עושה את השיחה הזאת, שגם אם היא נעשית הרבה פעמים, באמת מתוך כוונה טובה, אם יש בעיה אני פה, את יכולה לשתף אותי בהכל, זאת אומרת, הרבה אנשים ירגישו לא בנוח לשתף דווקא את הגורם הזה בחיים שלהם, שמודד את ההישגים שלהם במקומות שבהם יותר חלשים.
זה מדויק, ולכן מנהלות ומנהלים כאלה חייבים לקבל כלים, וחייבים לקבל ליווי מקצועי. אז גם אם ארגון לא יכול לתת לכל העובדים תמיכה נפשית, הוא יכול לפחות לתת לדרג הניהולי כדי ללמד אותם איך לדבר עם העובדים. אני כן אציין משהו מאוד מעניין שיכול להיות שישתחזר גם עכשיו באירוע הנוכחי, במחקר גדול שערכתי עם שותפים מבית החולים יחילוב ב-2002 בתקופת האינטיפאדה השנייה, שגם הייתה מלאה באירועי טרור וחשש לביטחון אישי, עקבנו אחרי עובדים כמה שנים וראינו שאותם אנשים שחששו מטרור פיתחו יותר בעיות בריאות, פיתחו יותר שחיקה בעבודה, אבל אלה שהייתה להם תמיכה חברתית מהמעגל שסובב אותם בעבודה, לא מהמנהלות ומנהלים, כי כמו שאת אומרת, הם לא תמיד העוגן שאפשר לפנות אליו, או שיש פה גם ניהול רושם, אבל אלה שבאמת קיבלו עזרה מעמיתים בעבודה, זה ממש שימש כאיזשהו מגן. לא ראינו אצלם את ההידרדרות, לא הפיזית ולא הנפשית.
התמיכה החברתית של הקולגות, של קבוצת השווים בעבודה, בתוך הסיטואציה הזאת של פחד מטרור וממלחמה.
הייתה הרבה הרבה יותר משמעותית משל המנהלות ומנהלים.
וזה משהו שמנהלים אמורים לייצר, או שהוא נוצר באופן אורגני? אם יש לי חברים בעבודה, אז זכיתי.
הם חד משמעית צריכים לייצר, ועושים את זה. יש ארגונים שעושים את זה, אני יכולה לתת דוגמה לבית חולים קרמל בחיפה, שבו גם כמובן אחרי השבעה באוקטובר היה קושי מאוד ממשי וחששות וניהול גם של קונפליקטים ואתגרים שקשורים גם כמובן לרקע של העובדים, והארגון השכיל כן לבוא ולתת את הכלים ולנהל את זה ולהציע את אותה תמיכה, וזה עובד. ברגע שארגון באמת מבין שיש לו את המקום לעודד את הקשרים האלה, את החברות הזו, את התמיכה הדדית, זה משהו שמאוד מסייע לעובדים. אז אני חושבת שזה משהו שהוא ערכו באמת לא יסולא בפז.
ממש. הזכרת את האינטיפאדה השנייה, ואנחנו שוב בתקופה אולי הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל, שאנחנו באמת מגייסים את עצמנו להמשיך לעבוד ולהמשיך לתפקד תחת לחץ, תחת אבל, כבר חצי שנה. כמה אפשר? כאילו, מתי נתחיל לראות, או שכבר רואים, התרופפות של התפקוד, ירידה בתפוקות, או שאולי מנהלים כבר שמים לב לזה? כי אני זוכרת שבקורונה בהתחלה הייתה התגייסות, אנשים עבדו בצורה מאוד אפקטיבית מהבית, ואז מנהלים דיווחו שלאט לאט זה כן יורד.
כן. תראי, קשה לדעת, כי את הרבה מהתפוקות מאוד קשה למדוד, במיוחד היום. זה לא מפעל שאת בודקת כמה יחידות ייצור. ייצרו, אם נדבר על מערכת החינוך, מה איכות הלמידה של התלמידות והתלמידים השנה, מה איכות הלמידה של הסטודנטים השנה. אני אפילו אשאל, מה איכות הכתבות או הפודקאסטים?
אפשר למדוד כמה יצאו, אבל כמה הם טובים זה יותר קשה למדוד.
בדיוק, בדיוק. אז קצת קשה למדוד את הדברים האלה. אני אומר שעוד פעם, הנפש שלנו מסתגלת, והנפש יודעת להסתגל להרבה מאוד דברים. אני דווקא מפחדת מהסתגלות יתר.
מה זה הסתגלות יתר? זה מונח מעניין.
מסוג של קהות חושים שאנחנו מפתחים, זאת אומרת, הבליץ הזה של חדשות ואיומים כבר כל כך גדול, שבאיזשהו שלב אנשים מנסים לאטום את עצמם, לא לחשוב על זה. יש אנשים שבורחים, את יודעת, חומרים משני תודעה, או משככי תודעה, יש אנשים שעושים את זה בצורות אחרות.
ועוברים הקהיה כלשהי כדי לתפקד.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
וזה מדאיג אותך? זה לא מנגנון הגנה שהוא טוב בסך הכל?
תראי, הוא טוב עד רמה מסוימת, כי המציאות עדיין קשה. וההתעלמות ממנה, הניתוק הזה, כן, הוא יכול לשמור על הנפש, אבל יש לו מחירים. א', אתה מוקף או את מוקפת באנשים שלא בהכרח שותפים למנגנון הזה, ואז זה יכול ליצור קונפליקט ככה די משמעותי. אם את חובה חרדה מאוד גדולה והעמיתה שלך לעבודה מתעלמת ומספרת לך על החופשה,
ולא רוצה לשמוע על החרדה שאני לא אגרור אותה איתי למטה, אז אסור לי לדבר על זה.
יפה, אז זה כבר יוצר איזשהו נתק. דבר שני, בסופו של דבר הדברים האלה צצים, אז הם יכולים לצוץ בחלומות, הם יכולים לצוץ באיזשהם טריגרים, זאת אומרת, יש שם משהו שאנחנו מנסים להדחיק ולא לחשוב, אבל הוא מוצא לעצמו את האוטליטים. אז כן, אז רואים יותר התנהגויות בעייתיות, שנקרא להן בתקופה הזאת, יש יותר התמכרויות, הפרעות אכילה וכולי, אלה כבר דברים שרואים. עוד פעם, חלק מהניסיון שלנו לא להתמודד עם המציאות, שהיא באמת מפחידה.
אמרת קודם שאנחנו כמעט המדינה המערבית היחידה שמתמודדת עם מתקפות של טילים לתוך השטח שלה. יש עוד אחת, יש את אוקראינה.
כן, בדיוק, לכן אמרתי כמעט.
כן, מה קורה שם מהבחינה הזאת של עבודה?
תראי, אני לא מכירה את הנתונים באוקראינה, אז אני אומר רק ממה שאני קוראת, את יודעת, ממה שאני חשופה. גם שם הייתה כמובן בהתחלה בריחה מאוד מסיבית של תושבים, עד שהם לא יכלו עוד. לא מצאו את עצמם כמאגרים, כפליטים באירופה או במקומות אחרים, ואז התחילה חזרה. ונוצרה שם שגרה שהיא כמובן הזויה. אם זה מגורים בקייב, בערים אחרות, שהם חוזרים, הולכים לעבודה, הולכים לבתי ספר, מדי פעם יש הפצצה, בניין שנופל, אנשים שנהרגים, ועדיין בסוג של אינרציה אנשים ממשיכים, כי באמת אין להם מקום אחר ללכת אליו.
זה ממש קשה, וואו. זה קשה לתפוס את זה, אפילו שגם פה באיזשהו מקום זה ככה, ועדיין...
זה נמשך זמן רב, ואת יודעת, כשהתחילו להגיע התמונות הראשונות מאוקראינה, אני אישית הסתכלתי עליהן ואמרתי, העיניים שלי מתקשות להבין את מה שאני רואה, זה נראה כמו תמונות ממלחמת העולם השנייה, עם הפליטים בדרכים, והנה, גם כאן, הגיע אלינו, ואותם פליטים ומפונים שנמצאים כאן בתוך הארץ, וכולל בני משפחה קרובים שלי שכבר חצי שנה מפונים מביתם, ולא ברור לאן זה הולך, ועדיין אנחנו שוב מסתגלים, יוצאים, הולכים, מתכננים את ליל הסדר, זה באמת יוצר כאוס נפשי.
אולי זה המקום להזכיר גם שהעבודה עבור הרבה מהאנשים היא גם הזהות שלהם, והיא עוזרת להם אולי להתמודד עם המצב הזה, זה שהיא שומרת על איזשהו מרכיב בזהות שלהם מלפני המלחמה, מלפני הפינוי.
זה נכון, היא כן מספקת גם את המפלט, גם את העיסוק, את השחת הדעת שמאוד מאוד מסייעת. שוב, אני אומר שיש, זה קרה גם בקורונה וגם כאן, יש מקומות שבהם העבודה היא באמת מפלט, אבל יש מקומות שבהם העבודה אל מול המציאות, אל מול האתגרים, גרמה לאנשים דווקא לפקפק במקום הזה, דווקא לרצות לעשות שינוי. שמעתי את זה מלא מעט חיילי מילואים שחזרו, במיוחד אחרי שירות קרבי קשה, את יודעת, בחזית, ואמרו, אני הבנתי דברים על החיים שלי, על איפה אני רוצה להיות, אני לא מאמין שבזבזתי את הזמן במקום הזה, או להתעסק בטבלאות או בקודים, או בואי נאמר, הייתי כל כך קרוב למוות, אז הדבר האחרון שאני רוצה להמשיך עכשיו זה לכתוב קוד, ואני רוצה לקבל מקום אחר, ואנחנו רואים גם לא מעט אנשים שלא רק עוזבים את העבודה, אלא גם עוזבים את הארץ, גם באנשים כאלה, אני לצערי מוקפת.
בעצם המפגש, כן, המפגש בעצם עם המוות, מזכיר לך נכון. שאתה פה לזמן מוגבל, אז כדאי שתחשוב מה אתה עושה איתו, וגם בקורונה, גם ראינו את
בדיוק,
זה.
בדיוק, בדיוק, וגם בתוך מקומות עבודה, גם אם מישהו לא עוזב את העבודה, כן יש שינוי ב, לפעמים בתמהיל של מה אני עושה במסגרת העבודה, על מה אני שמה את הדגש. אנשים באמת מחפשים יותר משמעות, כי אם החיים פה קצרים או מוגבלים, אז כדאי שנפיק את המקסימום. שוב, אני כן בעד עבודה, אני חושבת שהיא מספקת לנו לא רק מסגרת כלכלית, אלא גם חברתית ומשמעות, ויש כל כך הרבה benefits, אבל זה ממש choose wisely על מה לבזבז או לחלוט את שעותינו.
אני תמיד, יש את הדיון הזה בעד או נגד, אני אומרת שאני בעד עבודה, אבל למה כל כך הרבה?
נכון, וגם כאן אפשר לשים את הגבול, אבל אני אומר שאני פחות יכולה להגיד את זה היום, אם בעבר אפילו אמרתי שזו אמירה פריבילגית, היא כבר לא פריבילגית, יוקר המחיה כל כך עולה, כן. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לעבוד בתכלס עם מה שקורה כרגע בארץ, אבל שוב, להשתדל למנן את, את השעות אם ניתן.
איך נסכם את, את המעבדה הזאת של, של פיתוח חוסן בעבודה שהיא מדינת ישראל? מה אנחנו יכולים כן. ללמוד מתרבות העבודה הישראלית תחת אש כל כך הרבה זמן?
אני אומר שבניסיון הזה עד עכשיו עמדנו, עמדנו יחסית יפה, יחסית בסדר.
אני חושבת, לא?
אני מעוטטת, אבל אני אבקש להעביר את המסר למעלה, שזה כבר קצת יותר מדי, ושאם אפשר להפחית את כמות האירועים שאנחנו חשופים להם, בדגש על להחזיר את 133 החטופים שנמצאים שם, שאם כבר יש משהו שחשוב כרגע זה, ויאפשר לשמור על החוסן של העם הזה, אז אני חושבת שזה צריך להיות המסר שמסיים את השיחה שלנו.
הלוואי, הלוואי, שותפה למסר הזה לגמרי. פרופסור שרון טוקר, חוקרת שחיקה בעבודה מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה, תמיד תענוג לדבר איתך.
תודה, תענוג גם איתך, היו לי הרבה נקודות למחשבה שעלו בעקבות השיחה, תודה רבה.
תודה, חג שמח.
מקום למקום, עם 30 תותחים ומאה מלאכים ותבליט של אריה בחר טוב. זה פרויקט אמיתי לנשק מלכותי, הוא מכיר את זה לא מהיום. הוא שכלל כידונים, תותחים מגינים, בספינה זה נשמע כמו חלום. ובתוך סדנאות המתכת גאוות יחידה היא הלחם של התעשייה האווירית. יועץ החצר בשפחו כבר דיבר ואישר את פרטי התוכנית, וגם בנו בחורו של המלך עצמו והתאמך בספינה צלבנית. ברצינות זאת חצי אמנות וחצי עבודת נמלים, הוא נתן את כולו, גם הצוות שלו לא נתן מנוחה לכלים. ובתוך סדנאות המתכת הוא מכיר כל פריט ופריט, גאוות יחידה היא הלב אחרונים לחזק, אבל אז התגלתה מחלה בחיטה, היועץ כבר החל לפקפק. הוא עבד כל שעה, לא הביט בשקיעה שנפלה כמו סק על גבו. הם נתנו לו תמיכה בארמון המלוכה, אבל הם גם ייקחו אז הייתה ישיבה ממושכת, הם בדקו כל פריט ופריט והחליטו יותר חשוב לכם. שוטט מתוסכל ברציפי הנמל, ואחר כך עלה לסיפון, שחרר חבלים או גנים בתולים, והפליק בלי שנאה או כיוון. בלי לחשוב מה יהיה את חרטום אריה, הוא ניבט אל מיצר הסלעים כמו אנדרטה מץ, חלומו התנפץ וטבע בגלים הגאים. תוך סדנאות המתכת הוא הפך למין דמות ציורית, כבר מאז אגדות אין הלחם של התעשייה הבירית.
אתם על כאן תרבות, מה לכם העבודה הזאת? יום שידורי מיוחד לפסח על מושג העבודה ומשמעות העבודה בישראל. ובשעה הזאת אנחנו עם השאלה, למה אנחנו עובדים כל כך קשה? למה אנחנו עובדים כל כך הרבה? האם יש סיכוי שזה ישתנה בקרוב? נרחיב עכשיו טיפה את ההדשה מהכאן ועכשיו הביטחוני שלנו להווה הישראלי המתמשך של השנים האחרונות, ונשאל למה שבוע העבודה שלנו ארוך כל כך, והאם עבודה מהבית היא הפתרון או שהיא רק מחמירה את הבעיה? על כך נדבר עם דוקטור תמי קצביאן מהמכללה למנהל, מומחית לעבודה וטכנולוגיה. שלום דוקטור קצביאן, חג שמח.
שלום, חג שמח.
טוב, בואי נתחיל בנתונים. אנחנו בישראל באמת עובדים יותר מכולם, לא?
כמעט יותר מכולם, כן, יש ככה אחת לכמה, אחת לשנה דרך ה-OECD מפרסם דוח סטטיסטי שמראה איפה אנחנו מקומים ביחס לעולם. והמיקום שלנו לא טוב, הוא גם הולך ומחמיר. אם בשנת 2021 היה אפשר לראות שאנחנו ככה ממוקמות במקום העשירי מהסוף, אז בשנת 2023 המצב שלנו הוחמר אף יותר, ואנחנו מוקמים במקום, ישראל בעצם מוקמת מקום 60 מהסוף, כשלפנינו מבחינת מספר שעות העבודה, עוברות אותנו המדינות קולומביה, מקסיקו, קוסטריקה, צ'ילה, אנחנו אפילו עובדות ועובדים יותר בישראל מאשר בארצות הברית הקפיטליסטית.
וואו.
עם כל, כן.
כבוד
גדול. אז מצבנו לא טוב.
ואמרת שמצב, כן. אמרת שמצבנו החמיר, אבל האם המצב אצלנו נעשה גרוע יותר, או שמדינות אחרות קיצרו את שבוע העבודה, ואנחנו לא לקחנו חלק בטרנד הזה?
אז שאלה טובה, אפשר באמת לראות שברחבי העולם יש הבנה ככה, ואולי באמת גם נמשיך, אני מניחה שניגע בזה בהמשך, אבל שברחבי העולם יש הבנה שהעובדה שעובדות ועובדים עובדים הרבה מאוד שעות בשבוע, לא בהכרח אומרת שהם יותר יעילים ופרודקטיביים, לא בהכרח אומרת שהתפוקה, התוצר הגולמי הלאומי עולה, להפך, יש ממש סטטיסטיקה הפוכה, קשר הפוך בהקשר הזה, ואנחנו באמת מזהות שיותר ויותר מדינות ברחבי העולם פועלות לצמצום שבוע העבודה. בישראל יש כל הזמן, לאורך כל הדרך, דיבורים והצעות חוק לקצר את שבוע העבודה לארבעה ימים בשבוע, והיו ניסיונות גם סביב הקורונה לצמצם את מספר שעות העבודה השבועי, אבל בפועל אנחנו מסתכלות על מה קורה בפרקטיקה, וגם אגב על מה קורה בחקיקה, אנחנו רואות שאין הבדל משמעותי. החקיקה היא עדיין זהה פחות או יותר על מכסת השעות המקסימלית.
ירדנו קצת, לא, ירדנו מ-43 ל-42, במגזר הציבורי 40.
נכון, אז החוק בעצם דיבר על 45, צווי הרחבה, הורידו צווי הרחבה, זה בעצם צווים שחלים על כל המשק, או כמעט על כל המשק, שמרחיבים הסכמים קיבוציים בדרך כלל, והם כבר מדברים על 43-42 שעות, 42 שעות הקיצוץ הזה היה לפני כמה שנים, אבל מאז אנחנו במין סטגנציה כזאת, ואנחנו עומדות ועומדים במקום עם 42 שעות, שכאמור באמת בעולם ממש אפשר לזהות מגמה של קיצוץ שעות העבודה. אני יכולה להגיד שרק לפני שבועיים בקליפורניה עלתה הצעת חוק של ברנדי סמאס לקצר את שבוע העבודה לארבעה ימים, ארבעה ימי עבודה. אז אם ארצות הברית זה מגיע, אז ואלינו זה עוד לא הגיע.
ובאירופה 35 זה ככה ממש קונצנזוס.
באירופה המספרים באמת, שוב, תלוי באיזה מדינה באירופה, אבל ככלל אפשר לראות שבאמת המספרים הם הרבה יותר לטובת העובדים, בגרמניה, במדינות סקנדינביה, אבל לא רק בצרפת, באיטליה, יש באמת, המספרים עומדים על משהו כמו 35, 36, 37, 38, תלוי במדינה עצמה. אגב, מעניין להגיד בהקשר הזה, שאם אמרתי באמת בישראל שהחוק מדבר על 45 שעות וצווי הרחבה מדברים על 42 שעות, בגרמניה נניח ובמדינות סקנדינביה זה בכלל לא החוק שהסדיר את המצב הזה. זאת אומרת, זה לא שהמחוקקת קבעו איזושהי מכסה מקסימלית, אלא איגודי העובדים שם הם כל כך חזקים והתרבות שם היא כל כך חזקה, שזה נראה הגיוני גם למעסיק וגם לעובדים עצמם ששבוע עבודה צריך להיות מקוצר ושאפשר להסתדר עם 35 שעות עבודה בשבוע ועדיין להיות מאוד מאוד יעילים ופרודקטיביים.
כי הסדרים שם בדרך כלל נקבעים בהסכם בין ארגוני עובדים למעסיקים, נכון?
נכון, בגרמניה ומדינות סקנדינביה זה באמת בעיקר נכון, לא בכל מדינות אירופה, אבל בהרבה מהם זה נכון.
אוקיי, בואי נתמקד בתחום המחקר שלך. אני חושבת שיש הרבה אנשים שמקשיבים לנו ואומרים, הן מדברות על 40 שעות, 45 שעות, אבל אני זמין לעבודה 24/7. זאת אומרת, אנחנו היום, הרבה מאיתנו, עברנו מהפכה של עבודה מהבית, או עבודה מרחוק, וזה בכלל הקל על המצב הזה, או שזה רק החמיר אותו?
אז התשובה היא מורכבת. קודם כל, כשמסתכלות בעצם, כשאת רוצה להסתכל ולהבין מה המקורות לעבודה מרחוק ועבודה מהבית, יש נטייה כזה ליישם, לשים את זה, את כל הרבה במשקל, לשים על תקופת הקורונה, זה כמובן לא נכון, הקורונה הראתה לנו שאפשר לעבוד מהבית גם בצורה מסודרת ופורמלית, סליחה, אבל עבדנו מהבית בצורה א-פורמלית, בצורה מקוטעת, הרבה לפני תקופת הקורונה, זה בעצם משהו שאפשר לשייך אותו למהפכת ה-ICT, מהפכת האינטרנט, ה-Information Communication טכנולוגי, היכולת שלי להתחבר לעבודה מכל מכשיר שמחובר לאינטרנט שיש לי, המחשב הנייד שלי וגם הפלאפון שלי שהוא מין מחשב נייד מהלך שאני תקועה איתו כל הזמן, ובאמצעותו אני יכולה להמשיך לעבוד דרך שיחות טלפון כמובן, אבל לא רק דרך זה שאני עונה על וואטסאפים, זאת אומרת לא צריכה להיות עבודה מסודרת. אם המעסיקה שלי שואלת אותי שאלות ואני עונה על וואטסאפים, אז זמן עבודה מבחינתי, אני לא באמת נהניתי ממנוחה, וכמובן לבדוק אימיילים מהפלאפון וכו'. אז אפשר לבוא ולהגיד שבאמת כולנו עובדות ועובדים היום הרבה יותר מ8.5 שעות ביום, 9 שעות ביום, אנחנו ממשיכות את יום העבודה שלנו מהבית, ואנחנו עושות את זה בצורה פורמלית ואף פורמלית. אנחנו יכולות לעבוד שעה כל יום, אני נגיד רואה את עצמי, מוצאת את עצמי שוב ושוב, עובד אחרי שאני משכיבה את הילדים לישון, עוד שעה, להשלים כל מיני דברים שככה החסרתי במהלך העבודה, וזה לכאורה מוסדר פורמלי במובן הזה שזה שעה שאני יכולה להגיד אוקיי, זו שעת עבודה, אבל בעיקר אני מוצאת את עצמי ואני מניחה שכל אחד ואחת תוכל ככה להזדהות עם זה, עונה וואטסאפים קבוצתיים, וואטסאפים שאפילו לא ממש עבודה, אבל וואטסאפים שקשורים לקבוצות עבודה, למיילים ככה שנשלחים, לשיחות טלפון, וזה משהו שמאוד קשה למדוד אותו ולכמת אותו, ובעיקר לצערי מאוד קשה
לעצור אותו.
בדיוק, זה חזק מאיתנו.
קשה לסרב לו. כן. כי זה רק עוד משהו קטן, רוצים ממני רק שאני אשלח את הקונטקט הזה, רק שאני אעביר את הקובץ הזה, רק שאני אשלח את ה... את יודעת, יש לי חברה שסיפרה לי שהיא פעם הייתה ביום חופש, והיא קיבלה מהמנהל שלה הודעה בוואטסאפ, הדוח ששלחת לי לא טוב. והיא ענתה לו, אני ביום חופש, והוא ענה לה, כן, אני יודע, אני לא מתכוון שתתקני אותו עכשיו. זאת אומרת, רק לשלוח את ההודעה שהדוח לא טוב, זה בכלל לא נחשב עבודה, זה בכלל לא נחשב להפריע לה ביום חופש. היא רק מדברת, היא רק מתכתבת איתו, היא לא צריכה לעשות שום דבר מבחינתו.
אבל זו דוגמה מעולה, כי הרי ברור שברגע שהיא קיבלה את ההודעת וואטסאפ הזאת,
הלך היום חופש, הלך היום חופש,
ברור. וזה מה שקורה כל הזמן, הרי הודעות וואטסאפ האלה הן תמיד דברים קטנים נורא, ממש קטנים, אבל מאוד מאוד דחופים, שלא רק שהם גוזלים מאיתנו, אני לא יודעת כמה זמן לקחנו לתקן את הדוח, נניח 10 דקות במקרה הטוב, הם פשוט באמת משבשים לנו את כל היום, כי עכשיו את כל היום באובססיה על זה שהדוח שלך לא בסדר ואת עובדת לא טובה, או אפילו רק מתעצבנת מזה שנשלחה לי הודעה הזאת, וזה באמת פוגע לנו ביום העבודה וביום המנוחה, ובמשמעות שזה במנוחה, ובתכליות של יום המנוחה, להתעברר, להתנתק מהעבודה, לגור כוחות לקראת היום הבא, זו תופעה שהיא באמת רווחת בכל הענפים, בכל התחומים, זה כבר לא קשור לתחום ההייטק ותחומים שהם עם שכר גבוה. מורים יכולים לחוות את זה, אני חושב בתחום העיתונות אתם חווים את זה לא מעט, באמת
במערכת הבריאות ממשיכים לעבוד אחרי שהמשמרת נגמרת מהוואטסאפ, הצבא מתנהל בוואטסאפ, כן.
סדורי משמרת, נכון, נכון.
וגם בזה בעצם אנחנו חריגים בעולם. זאת אומרת, לא רק שיום העבודה שלנו יותר ארוך, הוא גם נמשך אצלנו עוד ועוד אחרי שהעבודה נגמרת. את מצטטת במאמר שלך דימוי מאוד יפה לעבודה מהבית, או לעבודה מרחוק, בתור טיפות של תרכיז במים. את יכולה להסביר איך זה דומה?
אז זה דימוי לא שלי, זה דימוי שטבעה אותו השופטת חני אופי גנדלר, שהיא היום שופטת בית דין ארצי לעבודה. היא כתבה את המאמר המכונן אנוכה לפני שהתמנתה להיות שופטת בית דין ארצי, בקובעה מה שנקרא בקובעה כחוקרת. והדימוי שהיא מביאה, ואז אני גם מתייחס באמת לבית השני של השאלה שלך, להקשר הגלובלי, הדימוי שהיא מביאה היא של בעצם מצמן, נגיד את רוצה לשתות מים, אוקיי? כשאת רוצה לשתות מים, את רוצה לשתות מים. נכון? יש לנו לשים את הצמה הזה למים צלולים ונקיים, ואז בסך הכל מה שעושים, אז מוסיפים, מסיפים לך טיפה צריקית ממש 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 קטנה, שאין לה באמת טעם של מיץ פטל, זה לא מיץ פטל, זה עדיין מים, אבל מבחינתך זה מים אחורים, זה הדימוי שהיא משתמשת בהם. זה מים אחורים, כי אני רציתי מים צלולים, אני רציתי חופש, אני רציתי מנוחה, אני רציתי להתנקות, ובסך הכל הכניסו לי הודעת וואטסאפ אחת, שלקח לי 10 דקות לענות לה, וזה ההודעה הזאת הכירה, צבעה את כל זמן המנוחה שלי, ואני כבר לא יכולה לנוח בזמן הזה. אני עכשיו באובססיה, ישלחו לי עוד הודעה, לא הייתי בסדר, זאת אומרת, זה מאחר לגמרי ובאמת פוגע בזמן המנוחה שלי.
מספיקה הודעה אחת בעצם, כדי להרוס את כל היום חופש.
גם
כשזו
הודעה אחת, וברור שזו גם לא הודעה אחת כמובן. זה הרבה פעמים נכנס למין בליל כזה של הודעות. שוב, יש לזה הרבה הסברים, לא כולם קשורים לסדי העבודה. חלקם זה גם הסברים סוציולוגיים של מה התרבות הזאת של מענה להודעות וזמינות מידית מייצרת אצל כולנו, פומו, רצון ככה להראות שאנחנו כל הזמן בעניינים. יש המון סיבות סוציולוגיות לזה.
רצון להוריד את זה מהשולחן, אני אענה להודעה אחת ואני אחזור ליום חופש שלי, אחרת זה יציק לי כל הזמן.
וגם אני אענה לזה, כבר קראתי, זה יאללה, אני כבר אענה לעבודה, אענה לעבודה, להודעה, סליחה, ואגמור על זה, אבל זה לא נגמר. זאת אומרת, זה רק ההתחלה של הסבב הזה של ההודעות.
אבל יכול להיות שהמגמה הזאת, זאת אומרת, אנחנו בתור עובדים, אנחנו מאוד דורשים מהמעסיקים שלנו בתקופה הזאת גמישות, ועובדים היום ממש מציבים את הדרישה לעבוד מהבית בראש סדר העדיפויות שלהם כשמחפשים עבודה, הרבה לא מוכנים להתפשר על עבודה שאי אפשר בה לעבוד מהבית, ויש אפילו תופעה בארגונים שהם מודיעים לעובדים שהגיע הזמן לחזור לעבודה מהמשרד, מוציאים כזה מייל חגיגי שכולם חוזרים מתאריך כך וכך, מגיע התאריך הזה ואף אחד לא מגיע, ואי אפשר לפטר את כולם. אז הדרישה שלנו כעובדים לגמישות היא דרישה מאוד נוכחת. עכשיו, כשאנחנו רוצים גמישות ורוצים לעבוד מהבית, בעצם אנחנו אומרים למנהל, אני רוצה שאני אוכל בזמן הזה שהוא מוגדר כזמן עבודה, גם לעשות סידורים, גם ללכת לרופא אם אני צריכה, גם לטפל בילדים שלי אם אני צריכה. ומצד שני, כשמדברים על שעות העבודה, אז אני אומרת, לא, אתה אל תדבר איתי אחרי 5 או אחרי 6, פה אני שמה את הקו. זאת אומרת, זה גמישות כשזה נוח לי, וקשיחות כשזה נוח לי. אולי זה לא הוגן. זאת אומרת, אולי מדרישה לגמישות, זה הגיוני שתגיע גם הזמינות האינסופית.
אז בואי נחלק את זה קודם כל לשתיים, וגם עוד לא התייחסנו למה שקורה בעולם בהקשר הזה, אני חושב שזה כן חשוב אולי להתייחס לזה בהמשך, אבל קודם כל יש שתי סיטואציות. נכון, יש סיטואציה אחת שבה אני מודיעה, מגיעה להסדר עם המעסיקה שלי, שבמסגרתה אני יום או יומיים בשבוע עובדת מהבית, ואז את אומרת, כשאני כבר מגיעה להסדר הזה, אז ביום יומיים האלה שאני עובדת מהבית, זה הגיוני שאני בעצם אעבוד כל היום. אבל לפני שאני מתמקד ככה בטענה הזאת, שהיא מאוד בעייתית בעיניי, בואי נחזור למצבים שעובדים שכל השבוע עובדים מהבית, או בימים סליחה, כל השבוע עובדים מהמשרד, או בימים שבהם אני עובדת מהמשרד, גם בימים שאני עובדת מהמשרד ואני רק במשרד, אני עדיין ממשיכה לעבוד מהבית. זאת אומרת, גם בימים שבהם אני לא עובדת במסגרת גמישה, אני ממשיכה לעבוד מהבית. אבל בימים שבהם אני עובדת מהבית, אז יש, שוב, נורא קשה לדעת מה באמת קורה, ואת צודקת, נכון? אני מזהה על עצמי, כשאני עובדת מהבית, אז זו הזדמנות נהדרת להשתלט על סלי כביסה, ולעשות, להפיך המדיח בריפית ככה איזה 8 פעמים, וכו וכו וכו. ולכאורה בעצם גנבתי למעסיקה שלי זמן עבודה, זמן מנוחה, חשבון, גנבתי לזמן עבודה והכנסתי פנימה מנוחה לתוך זמן העבודה, אז אך טבעי שבתמורה, בזמן המנוחה שלי ייכנס זמן עבודה. אז יש כמה דברים להגיד על זה. קודם כל, באמת, הסוציולוגיה בתחום, ג'ודי וייצמן כתבה על זה ספר עוד לפני הקורונה, פרס פורטיים, והיא מראה שכבר לפני הקורונה עבדנו מהבית, כן, במסגרות פורמליות כאלה, כמו שאמרתי, של יום עבודה אחד שלם מהבית, והיא מראה שגם בימים האלה שבעצם אני גנבתי זמן עבודה לטובת עניינים אישיים, בסופו של יום, המחקרים שמבוססים בעיקר תשאולים, יש לומר בהוגנות, מראים שבעצם אני בסופו של דבר מחזירה למעסיקה הרבה יותר.
זאת אומרת שאני עובדת מהבית, אני מקדישה יותר שעות לעבודה, גם עם כל הכביסות והמדיח וארוחת צהריים והכל.
כן, כי תחשבי על זה, יום העבודה שלך לא נגמר, ואת יש לך מין פורמה כזה שלא הייתי יום במשרד, ומה קרה ומה סיספסתי, את כל הזמן זמינה, את רוצה להראות למעסיקה שלך, שהנה אני עובדת מסורה, שווה לך לתת לי לעבוד מהבית, אני זמינה מתי שתצטרכי, ואז את מוצאת עצמך נכנסת למיילים ב-8 וב-10, בסדירות אפילו יותר גבוהה. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, אנחנו מחזירות ומחזירים את הריבית הזאת, ולא רק שאנחנו נעבוד יותר, אנחנו גם לא באמת נצליח להבדיל בין זמן עבודה לזמן מנוחה, יהיה לנו מבליל כזה שיום ארוך ומאוד מאוד מייגע, שעשינו בו את הכל ביחד, אבל מעבר לזה, למעסיקה בעצם, יש את הפרורגטיבה, יש לה את הזכות הניהולית, מה שנקרא, לפקח ולוודא שכשאני עובדת מהבית, אני עובדת מהבית. יש כל מיני דרכי פיקוח, זה גם מה שאני ככה חוקרת, ואולי זה לשיחה אחרת, חלקן לא לגיטימית בעליל, כמו שקורה בארצות הברית, הצבת מצלמות על המסך שלי עליי, דברים מטורפים באמת, זה ממש מגיע לסיפורים פסיכיים, לצילום של ילדים וקטינים וכו', נשים את זה בצד. אבל יש דרכי פיקוח אחרות, ויכול להיות, את יודעת שבאמת, העובדה שאני עובדת מהבית הוא סוג של בונוס, וזה משהו שלמעסיקה משתלם לעשות, כי היא רוצה לתגמל אותי, והיא לא צריכה לקחת ממני משהו בתמורה לבונוס הזה, ובטח ובטח שהיא לא צריכה לפגוע בקוגנטיות של שדה העבודה. מה זה אומר הקוגנטיות? העובדה שיש זכויות שמגנות עליי, שמגיע לי זמן מנוחה, היא לא יכולה להתנות את ההטבה הזאת של בסדר, תעבדי יום אחד מהבית, תמורה את זה שבעצם תוותרי על זמן המנוחה שלך. זה משהו שהוא לא מקובל בשדה העבודה.
את באמת, אבל את מגיעה לתחום הזה מתוך עולם המשפט, ובחוגי העבודה יש זמן עבודה וזמן מנוחה. אין עוד זמן, והחוקים האלה אולי הם לא יכולים להתמודד עם המציאות היום שהיא הרבה יותר מגוונת, וזה לא שחור ולבן, זמן שאני עובדת וזמן שאני לא עובדת.
זה נכון שהמציאות היא כזאת שזה כבר לא שחור ולבן, אבל אני לא חושבת שאף על פי שאנחנו בעולם המודרני, אני לא חושבת שזה נכון, שאנחנו צריכות לנרמל את המציאות הזאת. ובאמת מה שצריך לעשות זה פשוט להציץ רגע, להציץ את המבט ממה שקורה בישראל, ולראות מה קורה במדינות אירופה. במדינות אירופה יש את הזכות להתנתק, זו זכות שהוקרה גם על ידי האיחוד, והוקרה על ידי כל מיני מדינות. אוסטרליה לא מזמן הכירה בזכות להתנתק. בארצות הברית מדברים אפילו על הזכות להתנתק. דברים שמתחילים ככה.
הזכות להתנתק, כלומר, לא לקבל הודעות ומיילים אחרי שעות העבודה.
הזכות להתנתק בעצם מה שהיא אומרת, קצת יותר מורכבת, אני אגיד אותה בצורה מאוד פשטנית, אבל יותר מורכבת, יש לה היבטים יותר מורכבים מבחינת המעורבות של איגודי עובדים, אבל בפשטות מה שזה בעצם אומר, שהמעסיקה, אני אמור להגיע לאיזשהו הסכם עם המעסיקה, שבמסגרתו נקבעות השבועות הברורות שבהן המעסיקה יכולה ליצור איתי קשר, ואז הסיטואציה שתיארת, שהמעסיק שלח לחברה שלך הודעת וואטסאפ ביום חופש, לא יכולה להתקיים. המעסיק פשוט אסור לו לשלוח הודעת וואטסאפ, הגענו במסגרת שעות שבהן הוא יכול לשלוח הודעת וואטסאפ, ומעבר למסגרת הזאת הוא לא יכול לעשות את זה. זה קורה ביותר מדינות בעולם, כמו שאמרתי, בעיקר באירופה, אבל לא רק בלגיה, צרפת, ספרד, איטליה, גרמניה כמובן. גרמניה עושה את זה הרבה לפני.
מדינות שכמעט כל המדינות שהזכרת הן מדינות יותר פורות כלכלית מישראל.
נכון, נכון. וגם אגב באוסטרליה עכשיו כאמור, וזה בארצות הברית מתחילים לדבר על זה, ואצלנו, אני אומרת זה בצער רב, אין זכות להתנתק. היה דיבור על הזכות להתנתק סביב הקורונה, כשרצו להסדיר את כל העניין של עבודה מהבית, זה לא ממש יצא לפועל. גם אגב שאת מסתכלת על מה קורה בפסיקה של בתי הדין לעבודה, זה בעיקר פסיקה של האזורית, את מזהה שהם לא ממש מקבלים את הזכות להתנתק, הם מאוד חשדנים כלפיה, מתייחסים על זה, כי מה שנקרא, ממש יש את השימוש בביטוי, זוטי דברים, כשזה המשמעות של זה, זה בדיוק זוטי דברים, אבל זה הטיפה הזאת שהכירה לי את זמן המנוחה, ואותה אני רוצה למנוע, אף על פי שזה זוטי דברים.
זוטי דברים זה בעצם בשפה משפטית, נו מה את עושה עניין? רק שלחתי לך הודעה. נכון, זה הניסוח המשפטי לזה. את יודעת, אני חושבת אבל שהרבה מנהלים בישראל, אם נציג להם את האופציה הזאת של זכות להתנתק, הם יגידו לך שהם לא יכולים לעבוד ככה. שהארגון פשוט מתנהל כל הזמן, והם צריכים, כדי לתת תשובות למי שמעליהם, הם צריכים לפעמים לקבל מידע ממי שמתחתם. זאת אומרת, המנהל עצמו הוא עדיין עובד ב8 בערב, ולכן הוא צריך לתקשר עם עובדים בשעות האלה.
אפילו מנהלים עקרונית מוחדים מכוח חוק שעות עבודה, מנהלים, אני מדברת על מנהלים בכירים ממש, שיש להם מה שנקרא משרת אמון ומשכורות גבוהות וקבלת החלטות וכולי, שיקול דעת מאוד גדול וכולי, הם מוחדים מגדר חוק שעות עבודה ומנוחה, מה שאי אפשר להגיד על העובדת או העובד הזוטר, כי אנחנו לא מקבלות את המשכורות ולא בסוד העניינים ככה. אז ההגנות שניתנות לנו הן לא בהכרח ההגנות שניתנות להם. אז זה שלהם את ההגנה הזאת, זה לא אומר שאני בהכרח לא אמורה לקבל אותה, אבל יותר מזה, זה עובד בעולם. זאת אומרת, מה, בצרפת לא צריך לתת דין וחשבון למנהלים, באוסטרליה לא צריך לתת דין וחשבון למנהלים, זה עניין של תרבות, של החלטה. האם אנחנו מחליטים שאחרי 4, 5, 6 בערב סוגרים את העסק, נותנים לעובדים שלנו באמת לנוח ולגור כוחות ליום המחרת, או לא, ובסופו של יום באמת עניין של החלטה. וכמו שאת אמרת, המדינות האלה הן לא פחות פרודקטיביות.
יותר פרודקטיביות. יותר פרודקטיביות. מדינות שיש בהן יותר חופש, יותר ימי חופש, פחות שעות עבודה, ומצבן הכלכלי טוב יותר, הן מייצרות יותר, הכלכלה שלהן חזקה יותר.
נכון, וגם, אגב, גם בהקשר הזה יש הרבה מאוד מחקרים שמראים בצורה מאוד מאוד ברורה את מה שאנחנו מרגישות ומרגישים ככה באינטואיציה. ברגע שאני עובדת פחות, אני יותר פרודקטיבית. ברגע שאני יודעת שיש לי עכשיו יום עבודה של 12 שעות, באופן טבעי, הנטייה האנושית, היא למרוח את היום ולעשות כל מיני דברים אחרים. שאני יודעת שזה 4 ימי עבודה, 8 שעות, ב-8 אני מפילה את העת, אז זהו, אז אני עובדת ב-8 שעות הללו. מה שאי אפשר להגיד, כשזה יום עבודה שהוא בעצם נמשך על פני היום, והוא הופך להיות על פני היום כולו, והופך להיות באמת מאוד מאוד לא פרודקטיבי.
אני חושבת שבהרבה מקרים יש קונפליקט בין ההסכם הכתוב שהעובד חתם עליו מול מחלקת משאבי אנוש, לבין החוזה הלא כתוב שאנחנו מבינים אותו טוב מאוד מהתקשורת עם המנהלים שלנו, בלי שהם צריכים להגיד. והחוזה הלא כתוב בהרבה מאוד תעשיות אומר שאתה לא זורק את העת מהיד. יש לך משימות ואתה צריך לעמוד במשימות. גם אם זה אומר שהיום אתה תישאר עד מאוחר או תעבוד מהבית בלילה, יש דדליין ואתה מצופה לעמוד בו. וזה בשעה שהחוזה הכתוב שלך אומר שאתה צריך לעבוד לצורך העניין 9 שעות ביום, ואפילו תנזף עם תצהיר שעבדת יותר, ויש גם תופעות של עובדים שמחתימים כרטיס וממשיכים לעבוד, כי אסור להם להחתים כרטיס על השעות הנוספות, אבל המנהל כן מצפה לתפוקה הזאת. אולי הגיע הזמן שעולם העבודה יתנהל לפי משימות ולא לפי שעות. הרי אחת הסיבות שעובדים מעידים שהם יותר יעילים כשהם עובדים מהבית, זה הרבה פעמים כשאנחנו עובדים מהבית, אנחנו אומרים, אני אסיים לכתוב את המסמך הזה, ואז סיימתי את היום, ואז זה מאוד מדרבן אותנו להיות פרודוקטיביים.
אז אני אגיד נכון, אבל, וזה אבל גדול, בעבר כן היה, זאת אומרת, התורה הזאת שזה שלום פר תפוקה, מה שנקרא פר משימה, זה משהו שהיה מוכר בשדה העבודה, ושדה העבודה, הגנות שהוא מקנה, לא מאוד אוהבות את תורת השלום הזאת, מהסיבה הפשוטה, שהרבה פעמים לוקח לי זמן לעשות משימות. זאת אומרת, חשבתי נגיד שמשימה לכתוב מאמר, לכתוב לי כך לכך וכך זמן, אבל זה לוקח לי הרבה יותר זמן, שוב.
אז זה תמיד לוקח כפול לפחות, כן.
נכון, גם בגלל שפשוט לוקח יותר זמן לחשוב על הדברים ולהבין מה קורה בעולם כדי לכתוב משהו משלי, אבל גם מעבר לזה, כי נכנסות לנו, וגם לזה באמת, ג'ודי וייסמן ממש מדברת במחקר של הפרס פור טיים, ספר שהייתה כאמור לפני הקורונה, היא מראה שבעצם כל הזמן נכנסות לנו משימות קטנות כאלה, ואנחנו לא באמת יודעות, לא לתמכל אותם, אבל לשקלל אותם בשקלול הכולל שכמה זמן ייקח לי לבצע משימה מסוימת. יכול להיות שאם הייתי מבטאת רק את המשימה הגדולה של לכתוב מאמר או להכין תוכנית, אז זה היה לוקח לי, לא יודעת מה, 20 שעות, סתם עכשיו אני אומרת, זה לוקח הרבה יותר, במאמרים לפחות, אבל ברגע שנכנסות לי כל מיני משימות, פתאום היא שולחת לי וואטסאפ, וזה שולח לי, והוא רק שואל אותי שאלה אחת, ופתאום עכשיו שינו את כל הסקדג'ואל של השבוע הקרוב, ואני צריכה להתייחס לכל הדברים מחדש, אז המשימות האלה גם הן לוקחות לי זמן, והן לא משוקללות בחישוב של המשימה הגדולה שלי, ואז כשאת אומרת, אנחנו עובדות בעצם על פי תפוקה, אז הרבה פעמים המשמעות יכולה להיות שבעצם הזמן הזה שלקח לי לענות על כל המטלות הקטנות שלא חשבתי אותן מראש, ובנוסף, הזמן שלקח לי להכין תוכנית, הזמן שלקח לי לכתוב כתב תביעה, הזמן שלקח לי, לא יודע מה, להמציא איזושהי המצאה טכנולוגית חדשה, הוא הרבה יותר ארוך מהזמן שחשבתי שזה ייקח. מה לעשות, לחשוב, לוקח זמן. העלות של הזמן הזאת, במקום שהיא תהיה על המעסיקה שמרוויחה מהתוצר הזה רווח הרבה יותר גדול, היא עליי העובדת, שאמורה להיות מוגנת. במערכת היחסים בינינו, שמערכת היחסים לא שוויונית ביני לבין המעסיק או המעסיקה שלי. אז יש משהו, יש היגיון באמת במעבר לתפוקה, אני לא שוללת את זה לגמרי, ואני חושבת שצריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד זהירה, שלא תעביר בעצם את העלות הזאת של המשימות הקטנות ושל לבנות דבר גדול ולחשוב עליו לכתפי העובדת.
את חושבת שהפתרון יכול לבוא מעולם המשפט? זאת אומרת, אם עובדים יתבעו בעקביות את המעסיקים שלהם על אותן שעות נוספות מהבית, זה יכול לגרום לשינוי נורמה, או שבסוף זה עניין תרבותי, ועד שהתרבות פה לא תשתנה, זה לא יעזור?
זו שאלה מאוד מעניינת, אפשר בעצם לשאול אותה, להשליך אותה על כל שאלה שקשורה לשינוי משפטי חברתי, נכון, שוויון. אני משפטנית, אז אני כמובן בעצם בהקשר הזה, אני חושבת שזה גם וגם, אני חושבת שהמשפט הוא לא רק משפט, במובן הפורמלי של המילה, של מותר ואסור ותיאנשו עם, אלא הוא גם מייצר סוג של תרבות. זאת אומרת, המשפט מאשרר ומנרמל תרבות מסוימת, והתרבות כמובן משפיעה על המשפט, ואני חושבת שהפסיקה הזאת של האזורי שאנחנו ככה מזהות סביב הנוחה, שהיא מגדירה את זה כזוטי דברים, זוטי זוטות, ונכנסת לזה כרגע לפחות באזורי, בביטול, היא מנרמלת את התרבות הזאת, שצנר, נו, זה רק אסמס אחד. ואני חושבת שאם בתי הדין לעבודה היו מתייחסים בצורה הרבה יותר קשוחה ונחרצת כנגד הנוחה הזאת, וגם היה מייצר איזושהי מציאות, אבל כמובן שזה לא רק, לא מלוא כל הארץ משפט, זה לא יכול להתחיל ולהיגמר בעולם המשפט. התרבות שלנו הישראלית היא שואבת מהתרבות הקפיטליסטית האמריקאית, היא לא דומה לתרבות האירופאית, ואני אומרת זה בצערה, ובאירופה באמת יש תרבות כזאת של, אוקיי, עכשיו נחים, ולנוח זה טוב, זה טוב לחברה, זה טוב לפרט, וזה לגיטימי. בישראל אנחנו כנראה צריכות לעשות עוד כל מיני דברים כדי שהדבר הזה ישתנה, שהם לא רק בתוך שדה המשפט.
טוב, אז נסיים בזה, ונאחל לכל מי שמאזין לנו שלפחות בפסח יהיה לו שקט אמיתי וחופש אמיתי, בלי אפליקציות ובלי הודעות, עד כמה שאפשר.
אמן.
דוקטור תמי קצביאן מהמכללה למנהל, מומחית לעבודה ולטכנולוגיה, תודה רבה, חג שמח.
תודה רבה לך, חג שמח, תודה.
ותודה רבה גם לכם שהזנתם. אנחנו על מה העבודה הזאת, יום שידורי מיוחד של כאן תרבות לערב חג הפסח. אחרינו התוכנית מהפילבוקס לקיוביקל על איך עוזרים לעבודה ממילואים. טכנאי ההקלטה של התוכנית הזאת היו יובל פרי ודרור רוטשטיין, עורך פרויקט יובל אביבי, המפיקה היא נועה רוקני, אני צליל אברהם. תודה רבה שהזנתם, שיהיה לכם חג פסח שמח, בטוח ושקט.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.